הרבה פעמים ילדים לא רוצים ללכת לבית ספר, לחדר. הרבה לא אוהב אותי, המורה לא אוהבת אותי, המשגיח שונא אותי, כל מיני סוגים כאלה של טענות יש אצל ילדים, כאילו לא טוב להם בבית ספר. מצד אחד, הילדים האלה, באמת צודקים. מצד אחד הם צודקים. מה הכוונה צודקים? פעם היה כנס של משגיחים של ישיבות, ודיבר שם רמ"ח יהודה לפקוביץ'. אז הוא סיפר שבפעם הראשונה שהציעו לו להיות מגיד שיעור בישיבה, הוא היה אברך, ופתאום באו והציעו לו להגיד שיעור בישיבה. אז לילה לפני שהוא התחיל ללמד, הוא נכנס לחזון איש. אמר לחזון איש, אני מחר צריך להתחיל ללמד פעם ראשונה, אני מבקש שני דברים. אני מבקש ברוכה, שיהיה לי ברוכה שאני אצליח, ואני מבקש עצה, עצה איך להצליח. מה, איך להתנהג, איך להתנהג נכון בשביל להצליח בעבודה עם תלמידים. אז החזון איש אמר לו, כתוב במשנה בעובס, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אז הוא אמר לו, אם התלמידים ירגישו שאתה אוהב את הבריות, שאתה אוהב אותם, אז תצליח להיות מקרבן לתורה. זאת אומרת, באמת, החשק של תלמיד ללמוד מאוד קשור להרגשה של המורה, הרבה, הרב, המשגיח, אוהב אותי או לא אוהב אותי. מאוד מאוד קשור, יש קשר בין ההרגשה של הילדים לבין הרצון והחשק שלהם ללמוד. ולא תמיד המורים הם כאלה שיודעים, אולי הם יודעים לאהוב, אבל לא תמיד הם יודעים להראות את האהבה. זאת אומרת, יש שני דברים, יש לאהוב ויש להראות את האהבה. לא תמיד הם יודעים את זה. לא תמיד האופי שלהם הוא אופי רגשי, לא תמיד הקשר שלהם הוא קשר רגשי, לפעמים הם באים. שלא לדבר על משגיחים או מורים או מחנכים שבאים גם מכיוון של רצון לשמור על מתח של משמעת, על מתח לימודי, והם מפגינים איזושהי קשיחות כי הם פוחדים שהם קצת יהיו פחות קשוחים, אז המערכת... אנחנו צריכים להבין שבאמת טובת התלמידים זה שהמחנך יפגין כלפיהם רגש ואהבה. לא תמיד המחנך יודע את זה, לא תמיד המחנך יכול את זה, ולא תמיד המחנך מבין את זה. זאת אומרת, יש חלק מהתלמידים שבאים ואומרים, הרבה, המורה, המורה, המשגיח, הרב, הזה, לא אוהב אותי, וזה מפריע להם, והם צודקים שזה מפריע להם. נתחיל עם הנקודה הזאת. אבל, יש בכיתה 30 ילדים, 40 ילדים, 25 ילדים, לא חשוב כמה. למה אחרים כן לומדים ואחרים כן יכולים ללמוד ורק אתה לא? הוא לא רגשי לאף אחד. זה לא שהרבה הזה רגשי לכולם ואליך לא. הוא לא רגשי לאף אחד. אז נכון שכל ילד יש לו רמה אחרת של צורך. כל ילד יש לו חסרים אחרים, מבנה אישיות אחר. וננסה קצת ללכת עם הנושא הזה בכל סוגי הילדים וכל סוגי המורים והמורות ונראה איך אנחנו מתמודדים עם זה. ילד שהוא מאוד רגיש, יש ילד שהוא מאוד רגיש ולכן הנושא של היחס אצלו מאוד מאוד חשוב. ובאמת אם הוא לא מקבל יחס קשה לו להתחבר למורה, קשה לו לילדה להתחבר למורה. יש כאלה שהם מאוד מאוד רגישים, מאוד רגשיים, מאוד זקוקים ליחס, ואיפה שהם לא מקבלים את זה, קשה להם. ניקח את הסוג הזה בהתחלה. הילדים האלה, אנחנו לא יכולים לבחור כל שנה, נעביר אותם בית ספר אחר, איפה יש את המורה המתאים. זה לא הולך ככה. ואנחנו יכולים לראות ששנה שהיה לו מישהו שידע איך להתחבר אליו, אז הוא למד מצוין, ושנה שיש מישהו שלא יודע להתחבר אליו, אותו ילד עם אותו כישרון, עם אותו זה, לומד הרבה פחות טוב, ולפעמים לא לומד בכלל. זה דבר קיים. ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה מהרגע הראשון. זאת אומרת, כשילד נכנס ללמוד במקום, אנחנו מתחילים מתחילת השנה, ביוזמה שלנו, לדבר עם המורה שלו, הרב שלו, המורה שלו, הגננת שלו, אני מדבר בנים, בנות, זה לא משנה, ולהגיד, תדעו, הילד הזה הוא ילד רגיש, מאוד זקוק ליחס, מאוד זקוק לרגש, וככל שהוא יקבל את זה יותר, הוא ילמד יותר טוב, הוא יתנהג יותר טוב, זה סוג הילד. עכשיו, לא בטוח שהמורה הזה, כמו שאמרתי, במבנה האישיות שלו, מסוגל לתת את זה. לא תמיד מורה מסוגל לתת את הדבר הזה, למרות ששכלית אולי הוא מסוגל להבין שזה חשוב. למרות אם הוא מבחינת שכל, גם אם הוא מבין שזה חשוב, לא תמיד מסוגל לתת את זה. ניקח לפי הסדר. ניקח את המורה שכן מסוגל לתת את זה. נתחיל איתו. אותו מורה שכן מסוגל לתת רגש לילד, המורה הזה, אם אנחנו דיברנו איתו ואמרנו לו, תדע לך, הילד הזה זקוק, צריך, חשוב לו, עצם שאמרנו, זה יכול לעזור, שהילד הזה יקבל אפילו גרם אחד יותר, זה כבר משנה את כל התמונה בהרבה דברים. זה ברור שלגבי מורה שמסוגל לתת לילד קצת יותר רגש, וברגע שאמרנו לו שהילד הזה צריך, התועלת היא עצומה וכדאי מאוד לעשות את זה. המורה שלא מסוגל לעשות את זה, לפחות נרוויח את הסור מרע. זאת אומרת, יכול להיות שהוא לא יכול לתת לו רגש, יכול להיות שהוא לא יכול להתחבר לילדים, יכול להיות שהוא בעצמו יש לו מעצורים, אבל לפחות בגלל שהוא יודע שהילד עם בעיה, והילד צריך את זה, הוא יימנע מהמצב ההפוך. הוא לא ייתן לו, אבל הוא גם לא יעשה הפוך. הוא גם לא יעשה דברים שהילד יפרש אותם כי הוא שונא אותי, כי הוא נגדי, או כל ה... זאת אומרת, בכל מקרה, גם בקצה הזה, וגם בקצה הזה, גם בסוג מורה שיכול ויודע לתת, גם בסוג מורה שלא יכול ולא יודע לתת, מאוד כדאי שהורים, שיש להם ילד שהוא עם צורך בתחום הזה, מאוד מאוד כדאי שהורים יגידו את זה למורה או למורה או למחנך, לרב, למי שאפשר, כל סוג המוסד אפשר נמצא, מאוד מאוד חשוב לתת את הנושא הזה בתחילת השנה, בתחילת הדרך, לתת את זה בצורה מודעות, שיהיה להם את המודעות ואת ההבנה שיש פה ילד עם סוג כזה של צרכים. זה נושא אחד. כן.
איך להבחין שילד צריך את זה? כל ילד אוהב צומים. ושאלה, האם זה איך לדעת, האם...
אתה קודם כל רואה כשאתה מגדל ילד אצלך בבית, בתור אבא, אתה רואה שיש ילד שאתה, כל ההפעלה שלו בבית היא הפעלה רגשית. זאת אומרת, איפה שאתה נותן לו רגש, הוא עושה מה שאתה רוצה. איפה שהוא לא מקבל את הרגש, אתה לא מצליח להפעיל אותו. נכון? יש כזה דבר אצל ילדים. מסוימים, לא כולם. אני ביום חמישי היה אצלי 8 נכדות בבית. והנכד הכי קטן לקח קופסה עם כזה קליקס ופיזר על כל החדר קליקס. ואז אני אמרתי, מי שעכשיו אוסף את הקליקס חזרה למקום, מקבל איגלו. היית צריך לראות באיזה מרץ הילדות, כולם אספו בשביל לקבל איגלו. הנה, אז מה עשיתי? הצעתי ממתק, הצעתי איזה משהו שהם רוצים, והפעלתי אותם, זה הפעלה. אני מפעיל אותם דרך להגיד, מי שעושה זה, מקבל זה, נכון? יש ילד שלא רוצה איגלו, הוא רוצה נשיקה. יש ילד שלא רוצה נשיקה, הוא רוצה שיחבקו אותו. יש ילד שרוצה שיגידו לו מילים חמות. אתה מרגיש את זה על ילד, שאתה בעזרת רגש, אתה מפעיל אותו. וחוסר רגש, הילד לא מתפקד. רואים את זה על ילד. זה לא קיים בכל הילדים. זה קיים בחלק מהילדים. אבל יש ילדים שההפעלה שלהם היא הפעלה רגשית. זאת אומרת, זה מה שמפעיל אותם. וצריך לדעת שהילדים האלה הם בסיכון, שאם הם ירגישו שהמורה או המורה לא אוהבים אותם, הם לא ילמדו. זה ממש...
אם הם מקבלים את כל ה... כל מה שהם צריכים, כל הרגע שהם צריכים בבית, אולי הם לא צריכים את זה בבית ספר?
אתה מדבר על חסרים רגשיים. אני לא מדבר על חסרים רגשיים. יש שני דברים. יש ילד שצריך רגש, הוא קיבל או לא קיבל. יש ילד שהוא לא רק צריך רגש, אלא זה מה שמפעיל אותו. יש הבדל, יש הבדל...
זאת אומרת שהוא לא נפעל כמעט בשום דבר אחר.
תראה, לך יש בבנק 5,000 שקל. יש לך בבנק 5,000 שקל עכשיו. ואני בא ואומר לך, תעשה את זה עבודה, אני אתן לך עוד 5,000 שקל. אתה תעשה. תעשה, אתה, כי אתה רוצה עוד 5,000 שקל. לך יש בבנק 1,000,000 שקל. ואני אומר לך, תעשה את זה עבודה, אני אתן לך 5 שקל. אתה לא תעשה. זאת אומרת, החמש שקל לא מפעיל אותך. אני רוצה להפעיל אותך עם כסף. החמש שקל לא מפעיל אותך. אם אתה בן אדם עם מה שנקרא חולה על כסף, יש אנשים שחולה על כסף, הם גם של 5 שקל יכולים לעשות הכל. זאת אומרת, אז 5 שקל כן מפעיל אותו. זאת אומרת, אדם רגיל, אדם רגיל, אם אין לו חסרים, אם יש לי כסף בבנק, אתה לא, אני לא אעבוד בשביל כסף כשאני לא צריך את זה. אם אני צריך, אני אעשה בשבילך עבודה. אבל אם אני, יש לי כסף, אני לא צריך, אני לא אעבוד, מה פתאום? אבל אדם שהוא חולה על כסף, גם יש לו 1,000,000 שקל בבנק, אני יכול להפעיל אותו עם 5 שקל. תעשה לי את זה, אני אתן 5 שקל, הוא יעשה. הוא ירוץ עד הקצה השני של העיר לקנות משהו יותר זול ב5 שקל. לא בגלל שאין לו את ה5 שקל, אלא זה. עכשיו, זה חסרים. לא. זה חסרים וזה אופי, זה שני דברים. יש אדם שאין לו כסף, אבל אם היה לו, הוא לא היה עושה. אז זה נקרא חסרים, נכון? רק בגלל שחסר לו. יש אדם שהוא חולה על כסף, לא בגלל שחסר לו כסף. תאוות ממון, קוראים לזה בלשון של חז"ל. יש אדם שיש לו תאווה לממון.
יש גם אנשים שעברו למשל את השואה או לא יודע מה, ואז הם, מה שקורה שהם כל פעם חושבים, אולי מחר הם יודע...
בסדר, אתה מדבר על אנשים שחיים עם טראומה. אתה מדבר על אנשים שעברו טראומה, אנשים שעברו את השואה, אני זוכר, כשאני הייתי ילד, המון המון שכנים שלנו היו מחזיקים בבית שק סוכר. זאת אומרת, לא היה דבר כזה שיהיה בבית קילו סוכר. הם מחזיקים שק שלם של סוכר. היו מחזיקים 100 קופסאות גפרורים. זאת אומרת, אנשים שעברו מלחמה וידעו מה זה... והיה יערק ועל יעבור, אסור לזרוק לחם, אפילו חתיכה הכי קטנה. לחם לזה. והיו אנשים שהיו מחזיקים בבית 4-5 לחם, אז לא היה מקפיא. אז לא היה פריג'ידר בכלל, היינו עוד חיים עם מקרר, עם קרח. היו מחזיקים לחמים בבית. זה טראומה, זה משהו אחר. זה עוד נושא. זה אנשים שעברו טראומה.
אבל אם,
סליחה,
אם ילדים מתרגלים, כשאתה תראי לי, אז אני אעשה. כל פעם. אתה נותן לי מה שאני אתחיל לעשות. בוא נגיד, כל פעם לאיגל
שלי... לא, אני עוד הפעם. אתה... על איזה תחום אתה מדבר? אני מדבר עכשיו לא על תחום של... אני... בוא נעשה סדר בדברים. בוא נעשה סדר בדברים. כשאתה רוצה שילד יעשה, כן? אתה צריך לשקול, כשאתה רוצה להפעיל ילד, אתה צריך לשקול מה הקושי של הילד, כרגע. זה לא מספיק שאתה אומר, תעשה כי אני אמרתי שתעשה. לילד יש קושי. איך אני עוזר לו להתגבר על הקושי? אני אתן לך דוגמה, מאוד פשוטה. ילד חוזר הביתה מהלימודים, אז אבא שלו שמע הרצאה על חינוך ילדים באותו יום. ואמרו לו בהרצאה של חינוך ילדים, אתה צריך להיות בתשומת לב על הילד ולעקוב ולדעת מה קורה איתו בלימודים, ואם יש לו בעיות עם חברים, ויש לו בעיות עם המורה, ויש לו בעיות ככה. צריך הכל לדעת על הילד שלך. הוא בא הביתה מלא מרץ, הילד חוזר מהלימודים, ומתיישב לאכול משהו, והוא מתיישב על יד הילד, איך שהילד גומר לאכול, בוא איתי, נכניס אותו לחדר, בוא תספר לי מה קורה בחדר, מה קורה עם הרב, מה קורה עם חברים. מה הילד עכשיו רוצה? הוא עכשיו הולך לשחק עם החברים בחוץ, ואתה עוצר אותו עם השאלות שלך. אז הוא עונה לך, הכל בסדר, אין שום בעיות, הכל חלק. העיקר, תעזוב אותי, תן לי ללכת לשחק. זה מצב אחד. מצב שני, מגיע 21:00, ואמא אומרת, עכשיו הולכים כולם לישון, כולם למיטה. ואז כשהילדים צריכים ללכת למיטה, שהם לא הכי חסידים ולא הכי אוהבים את הטקס הזה, אתה קורא לו, בוא תספר לי מה קורה אצלך בחדר, איך הולך, מה הולך. הוא, יש לו זמן, אפילו שעתיים נשב איתך עכשיו. למה? כי עכשיו הוא לא רוצה ללכת לישון. קודם הוא רוצה ללכת לשחק, אז הוא אמר לך, הכל בסדר, הכל בסדר, וברח. עכשיו הוא רוצה ללכת, הוא לא רוצה ללכת לישון, ואמא אמרה שעכשיו כולם הולכים למיטה. הנה הוא מצאנו עכשיו תירוץ איך אני לא אלך למיטה, ואני אשב לדבר איתך, אני אגיד לך מה קורה בחדר. אז אני תפסתי אותו ברגע שאין לו שום מוטיבציה לדבר, או ברגע שיש לו המון מוטיבציה לדבר. הנה אני מראה לך את שני מצבים. יש דקה שילד יש לו מוטיבציה מאוד גבוהה לדבר, כי הוא מרוויח שהוא לא הלך לישון. ויש דקה שהוא לא מוכן לדבר איתך אף מילה, כי הוא מפסיד את המשחקים עם החברים. נכון? מה פה? נתת לו משהו או לא נתת לו משהו? בטח נתת לו, רק בלי להרגיש. לא אמרת אני אתן לך איגלו, אבל אמרת אני אתן לך זמן שהיית צריך לישון ואתה לא תלך לישון. אז נתת לו משהו. זה תמיד הולך ככה. אתה תמיד נותן לו משהו, אם לא, הוא לא ישתף איתך פעולה. רק נתת את זה בצורה נסתרת, שהילד בכלל לא יודע, לא... כאילו אתה והוא כאילו לא מרגישים, זה בתת מודע יותר מאשר במודע. אבל ודאי שיש פה מצב שהילד נתתי לו משהו. עכשיו, ילד יש לו קושי. נתחיל עם הקושי הפשוט שנקרא עצלות. הוא עצלן, אין לו חשק שלא לעשות משהו. ב', יש לו דברים יותר חשובים לעשות עכשיו. אתה לוקח אותו מדברים שבעיניו הם יותר חשובים, שעשה דברים שבעיניך יותר חשובים. לא תמיד יש לו מוטיבציה. אז אני נותן לו כדי שהוא ירצה לעשות. זה דבר אחד. דבר שני, אני מדבר כרגע על נושא אחר לגמרי. אני מדבר על נושא רגשי. נושא רגשי זה נושא שאם ילד לא מקבל את זה, אז המוטיבציה שלו איננו, כי זה מבנה האישיות שלו. ילד לא מסוגל ללמוד איפה שהוא לא מרגיש שאוהבים אותו. פה מתחיל הבעיה. יש לו מבנה אישיות, הוא לא מבקש ממך, תן לי זה, תן לי זה, תן לי זה. מבחינת מבנה האישיות, איפה שהוא מרגיש שלא אוהבים אותו, קשה לו להתחבר, קשה לו ללמוד. זה קושי. אז אנחנו צריכים להיות מודעים לקושי הזה, אנחנו צריכים להבין את זה, שהילד הזה סובל מקושי מסוים. עכשיו, אנחנו צריכים לעזור לו, אמרתי, דבר ראשון, לדבר עם, עם המורים שלו ולידע אותם. אבל יש מקרים שעדיין לא פתרתי את הבעיה. כמו שאמרתי, המורה לא בנוי לזה, מבנה האישיות שלו לא בנוי לזה, הילד מרגיש עדיין לא טוב עם זה, ואני בבעיה. אני בבעיה, הילד כל הזמן מרגיש לא מספיק אוהבים אותי פה במקום הזה, לא טוב לי פה. חשוב מאוד להסביר לילד שזה שאתה מרגיש שלא אוהבים אותך לא תמיד זה נכון. זאת אומרת, זה שאתה מרגיש שלא אוהבים אותך זה לא נכון. למה? כי המורה או המורה הזאת לא מראים ולא יודעים להראות שהם אוהבים, אבל זה לא בגלל שבאמת לא אוהבים. זאת אומרת, אפשר להסביר לילד שהוא כזה. לא שלא אוהבים אותך, אלא הוא בן אדם שלא יודע לאהוב. הוא לא יודע להראות אהבה. והילד פחות נפגע, פחות כועס, זה קצת עוזר לו. זה לא לגמרי עוזר לו, אבל זה קצת עוזר לו כשאני מסביר לו שלמורה הזה יש בעיה. יש מצב יותר גרוע, שחלק מהילדים הוא כן אוהב וכן מראה אהבה, וחלק לא. זאת אומרת, לפעמים מורה, ילדים מסוימים הוא מאוד מאוד מקרב, וילדים אחרים הוא לא כל כך מקרב. אז הילדים האלה מרגישים, אל תגיד לי שהוא לא יודע לאהוב. הנה, את זה ואת זה, הוא כן אוהב, הוא כן יודע לאהוב. זאת אומרת, יש סלקציה מסוימת אצל המורה, שחלק מהילדים הוא כן מתנהג בקרבה, וחלק מהילדים, אם הילד הזה מדבר באמצע השיעור, לא קרה כלום. אם אני דיברתי באמצע השיעור, ישר יש עונש, ישר הוא צועק עליי. אם הילד הזה מאחר, לא קרה כלום. אם אני מאחר, תמיד זה סיפור. יש לו השוואות, והשוואות צודקות. השוואות ממש צודקות, שהמורה לחלק מהילדים נותן יחס כזה, ולחלק מהילדים נותן יחס אחר. והילד בא ואומר, המורה לא אוהב אותי. ואל תגיד שהוא לא יודע לאהוב, כי את הילדים האחרים הוא כן יודע לאהוב. מה אנחנו עושים עם זה? אז גם פה, מצד אחד, כדאי לדבר עם המורה ולבקש ממנו שהילד ככה מרגיש ושינסה איכשהו לעזור. אבל לפעמים באמת, יש פה דבר מאוד מאוד אמיתי. לפעמים באמת למורה אין כימיה עם ילד מסוים. זאת אומרת, זה כמו בשידוכים. אחד יכול לפגוש בחורה מאוד חכמה, מאוד אינטליגנטית, מאוד מלומדת, אבל אין לו כימיה איתה. לא שחסר לו משהו ולא שחסר לה משהו. הם אחד עם השני לא נדבק. לא נדבק, אין להם כימיה. אם זה היה מישהו אחר, אז כן יש כימיה. אותו דבר בין מורה לתלמיד. לא כל מורה יש לו כימיה עם כל תלמיד. ולא תמיד מורה מצליח. לא תמיד מורה מצליח לגשר על הפער, נגדיר את זה ככה. לא תמיד המורה מצליח לגשר על הפער הזה. מה אנחנו עושים עם הילד? בעצם אנחנו בבעיה, הילד לא יכול ללמוד אצל המורה הזה כי הוא מרגיש, המורה לא אוהב אותו. נפסיד עכשיו שנה שלמה של לימודים, דיברנו עם הילד, דיברנו עם המורה, וכלום לא עזר. זאת אומרת, לא השתנה לטובה. לא השתנה לטובה. אז אנחנו צריכים להפעיל על הילד מערכת רגשית שלנו, כהורים, של הבית. זאת אומרת, כל פעם שאתה לומד טוב, אתה תקבל מאיתנו איזשהו רגש יותר מהנורמלי, יותר מהרגיל, על המצב הלימודי הטוב שלך. זאת אומרת, אני בעצם מייצר, אני מייצר תחליף לבעיה שאין לי שליטה עליה. ואני נכנסתי לבעיה שיש לי אדם שהוא לא מתאים מבחינת הבן שלי, לפעמים הוא לא מתאים מבחינת כל הכיתה, אבל כרגע אני מדבר על הבן שלי ולא על כל הכיתה. לפעמים יש לי רבה או מורה שמבחינת הבן שלי, אני למשל זוכר סיפור. אני הייתי פעם באחד הישיבות, היה מגיד שיעור מאוד מסור, מאוד מסור לתלמידים ומאוד זה, אבל היה לו מין צורך כזה נפשי ש תלמידים ייצרו אצלו תלות, זאת אומרת שהם יהיו כל הזמן תלויים בו וכל הזמן יבואו להתייעץ איתו ולספר לו את הבעיות שלהם ולהיעזר בו. היה לו צורך כזה, ומי שעשה את זה קיבל ממנו יחס פנטסטי. אבל מי שלא בא ולא סיפר לו ולא שיתף אותו ולא התייעץ איתו ולא, אז הוא קיבל ממנו יחס לא יפה. עכשיו, הוא לא שלט על זה. זאת אומרת, זה היה משהו יותר חזק מהבן אדם. הצורך של הבן אדם היה יותר חזק ממנו. ובחורים, ממש אלה שלא שיתפו פעולה עם הצורך שלו, סבלו אצלו. בחורים ממש סבלו אצלו. הם לא יכלו להסתדר. ובחורים, אני זוכר, בחורים באו אליי ואמרו לי, שמה, תראה מה הוא עושה לי ותראה איך הוא מתייחס אליי ותראה. והם צדקו. ואני ניסיתי לדבר עם הבן אדם, וזה לא עזר, ואני הבנתי שזה לא יעזור, בגלל שזה היה, כמו שאומרים, יותר חזק ממנו. זה היה משהו טבוע. מה הבעיה? מה? זה לא גן. מה?
זה חינוך קיבל ש...
זה תערובת של הרבה בעיות. זה תערובת של הרבה בעיות נפשיות שהיה לבן אדם הזה. אבל הבעיה הכי גדולה שלו הייתה, אם אתה שואל אותי, זה היה בעיה בדימוי עצמי. זאת אומרת, היה לו בעיה עם עצמו, הוא בתור בחור, היה בחור בעייתי. והוא תפס את עצמו אחרי החתונה, והתחיל להיות רציני וצמר, ונהיה תלמיד חוכם, ונהיה עם הגיצור בישיבה והכל. אבל הוא לא יכל להשתחרר מההרגשה של הבחור הלא טוב שהיה לו, היה לו בעיות בדימוי העצמי. עכשיו, הדימוי העצמי של בן אדם, אחד הדברים שהכי עוזר לבן אדם בדימוי העצמי, אם כולם, כל דבר יבוא להתייעץ איתי ולשאול אותי ולספר לי, סימן שאני שווה. זאת אומרת, לאנשים שיש להם בעיות דימוי עצמי, יש צורך, מה שנקרא, של תלות. זאת אומרת, שאנשים יהיו תלויים בו, לא סתם להתייעץ איתו. אלא שהם לא יכולים להסתדר בלעדיו, והם לא עושים שום דבר בלעדיו. הכל הוא מנהל להם. זה צורך כזה של, סוג כזה של אנשים. הבעיה אצלו הייתה שילדים שעשו את זה קיבלו יחס, וילדים שלא עשו את זה לא קיבלו יחס. זה היה ממש חלוקה מאוד מאוד ברורה. מה שאני עשיתי בישיבה, אני ביקשתי מהמגיד שיעור, הוא היה מגיד שיעור בבוקר, ביקשתי מגיד שיעור של אחרי צהריים, שייתן יחס מאוד מאוד טוב לקבוצה הזאת, שהזה של הבוקר, זאת אומרת, איכשהו לאזן את הבעיה. שהמגיד שיעור של אחרי צהריים ייתן להם יותר יחס מאשר האחרים. אז באיזושהי צורה לאזן את הקושי של הילד, אז עזרתי לו ברמה של הישיבה. זאת אומרת, אז טוב לו בישיבה. יש מישהו אחד שלא מספיק טוב לו בישיבה, אבל השני כן טוב לו בישיבה, אז זה יוצר איזון. לא פתרתי את הבעיה של השיעור הזה, הוא בבוקר לא כל כך למד, אחרי צהריים כן למד. זאת אומרת, זה היה, היה לזה ביטוי בזה. ברמה של בית יותר קל לנו, מבחינה מסוימת, לתת לו הרגשה, תלמד גם בתנאים האלה, ותקבל מאיתנו את מה שאתה צריך לקבל בתמורה. זאת אומרת, אם אנחנו כהורים ניתן לו יותר יחס רגשי על כהצלחה בלימודים, כהצלחה בהתנהגות, זאת אומרת, נשלב את הדברים האלה אחד עם השני, אנחנו יכולים להגיע איתו לאיזשהו, עוד פעם, זה לא פתרון, צריך לדעת, זה לא פתרון אמיתי, זה לא פתרון אבסולוטי. זאת אומרת, אנחנו נהיה עם בעיה, אבל נקודת המוצא בחינוך ילדים בכלל, שאין מצב בחינוך ילדים שלכל בעיה יש פתרון, רק תכתוב את הרצפט ואתה תפתור את הבעיה. אין דבר כזה. זאת אומרת, באמת חלק מהבעיות בחינוך ילדים הן לא פתירות. חלק מהבעיות בחינוך ילדים אין להם פתרון. אנחנו נכנסים לפעמים לסיטואציה, למצב שהילד הוא בבעיה שאין לה פתרון. זה צריכים לדעת את האמת הזאת. לא לכל בעיה יש פתרון.
זאת אומרת, איך אני נכנס לזה? אני צריך לתפוס אותו איזה הצלחות ולתת לו על זה הרבה...
לא הצלחות, אלא השתדלות ומאמץ. לא הצלחות. אנחנו לא צריכים לדרוש מילד הצלחה, אנחנו צריכים לדרוש מילד כמה השתדלת, כמה התאמצת, כמה... יש לך אפשרות לבדוק אם אתה הולך רק בעשה טוב ולא מעניש. זאת אומרת, אתה שואל את הילד, הקשבת בשיעור, לא הקשבת בשיעור. היית בתוך החומר, לא היית בתוך החומר. איפה שהוא אומר לך לא, אתה לא כועס עליו. איפה שהוא אומר לך כן, אתה נותן לו הרבה רגש, הרבה יחס, הרבה זה. אז זאת אומרת, אם אתה הולך בשיטה שבלי להעניש, לא רק להעניש מבחינת עונש, אלא גם להעניש מבחינת שידורי אכזבה. זאת אומרת, אסור לשדר לילד אכזבה, למה לא סיפקת לי את הסחורה שאני צריך? למה לא היית כמו שאני רוצה שאתה תהיה? אז אם אתה לא משדר לו אכזבה מצד אחד ולא מעניש אותו, מקבל אותו כמו שהוא מצד אחד, מצד שני, כשיש לך דברים חיובים, אתה נותן לו את היחס, סיכויים גדולים שזה תחליף לא כל כך גרוע. זאת אומרת, זה תחליף די טוב ל... ל, 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 ל אז הוא לומד בשבילך. הוא לא לומד בשביל הרבה, הוא לומד בשבילך, וזה גם שווה. וזה גם שווה לילד, וזה גם, זה גם נושא שעובד. זה אחד הדברים שכן עובדים אצל, אצל ילדים.
כמה שיותר ילדים קטנים הם יותר צריכים חיבוקים, נשיקות, כאילו רגש שאנחנו יכולים לראות מבחוץ. כמה שיותר ילדים גדלים, בדרך טבע זה נעלם. שאלה, איך אני יכול להבחין, האם חסר לו או לא, כשהוא גודל, ונגיד זה כבר לא נעים לו כל כך להתנשק יותר עם ההורים ודברים האלו. או שזה לא נורמלי שהוא לא רוצה להתנשק, אפילו שהוא בגיל
יודע
9, 10, 8,
ויודע... קודם כל, רגש לילד מתבטא בשני דברים. נדבר על ילד בן 15, ילד בן 17, כן? כבר לא... כבר לא חיבוקים ונשיקות, זה כבר לא גיל ש... שזה הצורה שאנחנו ניתן לו את הרגש, כן? אבל ילד בגיל כזה, יש לך... דבר ראשון, לתת לו קומפלימנטים. לא לתת לו קומפלימנטים, להגיד לו, או, כל הכבוד, יפה מאוד. אלא אם אתה יושב בשולחן שבת עם כל המשפחה, ועוד יש אורחים אחרים, ואתה אומר, אתם יודעים כמה שהוא מתאמץ ולומד יפה ומשקיע ו... אתה משבח ילד, אתה נותן לו הרגשה שאתה משבח אותו, נותן לו קומפלימנטים ו... מוצא מתחת לאדמה איזה דברים טובים להגיד עליו, זה בעצם צורה של הבעה רגשית. זה צורה של הבעה רגשית, נכון? כשאתה אומר לאישה, האוכל היה מאוד טעים, מה אתה מתכוון? שהיא יודעת לבשל, או שאתה מתכוון צורה של הבעת רגש? זה יותר מרק יודעת לבשל.
יש ילדים שלא צריכים את זה, או
שאישה
שלא צריכה את זה?
יש אנשים שהצורך שלהם הוא נמוך. יש אנשים שהם יותר קרים, יותר שחלטנים. אדם בנוי משכל ורגש. השאלה מה מפעיל אותו? השאלה מה מפעיל אותו? אני שמעתי שיחה בין אבא לבן. אבא נסע לאמריקה. פעם ראשונה בחיים, הוא היה מבוגר, הוא היה בן 60, הוא החליט פעם אחת בחיים, הוא רוצה לסלורות מה זה אמריקה, הוא החליט שנוסע לאמריקה. אז הבן שלו, זה היה בלוד בשדה תעופה, אז הבן אומר לאבא, שתגיע לניו יורק, תן לי טלפון שהגעת והכל בסדר. אומר האבא, אין צורך, אם לא שמעת ברדיו שהמטוס נפל לים, סימן שהגעתי בסדר. הנה דוגמה, הנה דוגמה של אדם שהמערכת הרגשית שלו, כאילו, מבחינת שכל הוא צודק. אם אתה מדבר בחלק של שכל, הוא צודק. אם לא שמעת ברדיו, ובדרך כלל המטוס שנופל לים שומעים ברדיו, אז אם לא שמעת ברדיו שהמטוס נפל לים, אז סימן שהגעתי, סימן שהכל בסדר.
אבל...
הוא צודק בשכל.
הוא צודק.
רגשית, הילד בא ואומר לך, תן לי טלפון שהגעת, זה הבא הרגשית. הוא אין לו את החיבור הרגשי הזה.
אבל אם יש ילד בשולחן שניתן לו איזשהו, כאילו, דבר כזה כמו ש...
זה לא רק בשולחן שבת.
לא, נגיד.
אני לוקח את זה על כל הרוחב של השאלה.
כן, כן, כן. מה, לא יהיה לו נעים? אפילו זה שהוא עובד עם השכל, יהיה לו נעים. נכון?
לא. מה אתה מתכוון? יהיה לו נעים, זה הבעיה הרגשית, זה טוב.
זה טוב, אז שאלה איך אני מבחין ילד שחסר לו, שצריכים להתבטא יותר כלפיו בדברים כאלה.
אמרתי לך, אם אתה רואה שגם בבית, כדי להפעיל את הילד הזה, הדבר שהכי מפעיל אותו זה רגש. אם אתה רואה שהילד, כשחסר לו משהו, הדבר שהכי חסר לו זה רגש. הרי אתה יכול להבחין ילד, מה מפעיל אותו? מה מבנה האישיות שלו? האם הוא ילד שבנוי על שכל, או ילד שבנוי על רגש? זה דברים ש... זה דברים שאתה רואה. כל אדם, כל אדם מורכב משכל ומרגש. נכון? סיפר לי יהודי שיש לו ארגון מאוד מאוד גדול של... ארגון של חסד מאוד מאוד גדול. בא אליו חבר ואומר לו, תלווה לי 5,000 דולר. הוא ידע שהחבר הזה, איפה שהוא מלווה כסף, הוא לא כל כך מחזיר. הוא בעייתי בלהחזיר הלוואות. אז הוא אמר לו, תשמע, אנחנו חברים, אם אני לא מלווה לך כסף, אתה מסתכסך איתי. איך ייתכן שאני חבר שלך ואני לא מלווה לך? אם אני לא מלווה לך, אנחנו מסתכסכים. אם אני כן מלווה לך ואתה לא מחזיר, אנחנו גם מסתכסכים. שילבאתי לך ולא החזרת. אז אם אנחנו צריכים להסתכסך, בוא נסתכסך שה-5,000 דולר בכיס שלי מאשר שיהיה בכיס שלך. ככה הוא אמר לה... לחבר הזה. אמרתי לו, הוא סיפר לי את הסיפור. אמרתי לו, תשמע, הסיפור הזה בנוי על פסיכולוגיה שאצלך השכל יותר חזק מהרגש. כי בדרך כלל הרגש הוא כזה לא נעים שגם לא נעים להגיד את זה. לא רק שלא נעים לו להלוות לו, אלא גם לא נעים להגיד לו את זה. זאת אומרת, הכוח שלך להגיד לו, אתה צודק מבחינת היגיון, מבחינת השכל, אתה צודק. אם בן גוי נסתכסר, שנסתכסר, שהכסף אצלי. אתה צודק בהיגיון, אבל מה מפעיל אותנו כשאנחנו הולכים לתת הלוואה לכזה בן אדם? הלא נעים, הלא נעים שיש לנו מלהגיד לו לא.
יכול להיות שבגישה כזו גם סכסוכי או פחות, כי הוא מסביר מראש מה יכול להיות מעד כמה, ומה בסוף.
כן, אבל אתה מדבר מהכיוון השכלי הכל. הכוח של לדבר מכיוון שכלי כזה, לרוב האנשים אין אותו. למה אין אותו? כי הרגש של הלא נעים יותר חזק מהשכל. זאת אומרת, זה הבעיה שלהם. הבעיה שלהם שהרגש של הלא נעים הוא יותר חזק מהשכל, והם כן יתנו את הכסף גם עם הסיכון שהוא אולי לא יחזיר, כי לא נעים להגיד להם את הלא. אז הנה, יש אנשים שמופעלים רק משכל, יש אנשים שמופעלים רק מרגש, רוב האנשים מופעלים משניהם, מאיזושהי תערובת, בתחומים מסוימים. יותר חזק הרגש, אני אומר, עכשיו, גם ילד, יש ילד שהוא יותר, אנחנו קוראים לזה היום, יש ילד שהוא יותר סויכר. זאת אומרת, הוא עושה מה שכדאי לו, הוא עושה את החשבון של מה כדאי לו, איפה הוא ירוויח, איפה הוא יפסיד, מה כדאי לו, מה... אתה לא רואה שיש ילד שאתה נותן לו סוכריה, הוא בדקה שנתת לו אכל. יש לנו נותן לו סוכריה, הוא שומר את זה לשבת. זה יותר שכלי, זה יותר רגשי. הוא הרגע אוכל את הסוכריה, אין, הוא לא יכול לחכות. השני, יש לו יותר שכל, הוא שומר את זה. הוא לא אוכל עכשיו. אתה רואה הרבה דברים אצל ילדים, מה מפעיל אותם. הם מפעיל אותם לתחום גם מבוגרים, אנשים מפעיל אותם דברים שונים. יש המון טלפונים היום שאנשים מתקשרים אליך, זכית באיזה הגרלה, באיזה משהו, אתה יכול לקבל. בקיצור, זה מסובבים, גונבים אותך. יש הרבה אנשים שמבינים את זה ברגע הראשון, לא מתפתים לשטות הזאת. אז שאלתי מישהי שסיפרה לי שהיא עובדת בזה. אמרתי לה, מאיפה יש לך פרנסה? אני, שאני מקבל כזה טלפון, אני כבר יודע שזה שקר, ואני מהרגע הראשון לא... היא אומרת, יש אנשים שיש להם כאלה חסרים רגשיים, שרק היחס והחום שאני נותנת לו, שווה לו שאני ארמה אותו רגע שאני אתן לו את זה. זה ככה הולך. זאת אומרת, הם בנויים על... כל השיטה של הטלמטרים גם, ושל המחירות בטלפון, כל הדברים האלה, הם יותר בנויים על שליטה על אנשים בעלי חסרים רגשיים. אנשים הולכים לזה חשבים, אני אפילו קונה אותם עם קצת יחס, עם קצת רגש, והם בשכל הם יודעים שאני אולי מרמה אותם, אבל הם לא יכולים לעמוד בפני ה... הם לא יכולים לעמוד בפני ה... מה?
בדרך כלל אצל נשים, זה יחס רגשי יותר.
נכון, נכון. אישה בטבע בריאתה היא הרבה יותר רגשית מגבר. אתה צודק. אישה נבראה, אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את האישה שהיא הרבה יותר רגשית מגבר. כל אישה.
זאת אומרת, גם יש הבדל בין בנים ובנות.
נכון, נכון. בעיקרון, תמיד נשים הן הרבה יותר רגשיות מאשר גברים. אבל מצד שני, יש כאן שילוב מאוד מעניין בין נשים לגברים. מצד אחד, נשים הן יותר רגשיות מגברים. מצד שני, נשים הן יותר עם הרגליים על הרצפה מאשר גברים. זאת אומרת, גברים אפשר לסחוב אותם עם דמיון, גברים יותר חיים בפנטזיה. ואישה, אתה מישהו מציע לך איזו השקעה, תשקיע כסף ותרוויח ככה ויהיה ככה ויהיה ככה. גבר הרבה יותר אומר, נדלק ורץ להשקיע. אישה יותר עוצרת אותך. לא, 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 תשמע, זה לא בדיוק, זה תבדוק, תראה. אישה יותר עם המציאות, אישה יותר קרובה למציאות, גבר יותר קרוב לדמיון. הוא יותר רץ עם הפנטזיות. רוב האנשים שהפסידו כסף בהשקעות, זה גברים, זה לא נשים. רוב האנשים, לא בגלל שהגבר שולט על הכסף בבית, אלא הם יותר בקלות מתפתים לדמיון מאשר... היה עכשיו סיפור שבאמריקה נפלו, פה בארץ, זאת אומרת, פה בארץ נפלו המון אנשים על... היה מישהו שמכר מאות דירות באמריקה לישראלים, תשקיע 40 אלף דולר ותקבל 15% 15% רווח על על ההשקעה, 15% לשלפו, אם אתה קונה דירה, אם תקבל 4%, 5%, זה נקרא טוב. תקנה היום דירה ברמות, תזכיר אותה. בערך, בין 4-5% אתה מקבל על ההשקעה. הם הציעו ב... 15%. דירות באמריקה, בסכום קטן השקעה, פה אני צריך להשקיע 150-200 אלף דולר בדירה. הם יצאו ב-40 אלף דולר עם 15%. מאות אנשים נכנסו לסיפור הזה. עכשיו, מה התברר? התברר שהדירות האלה שווים לא 40 אלף דולר, אלא 25 אלף דולר. הם לקחו מאנשים 15 אלף דולר יותר מה שצריך. עכשיו, הם את ה-15 דולר האלה השתמשו בשביל לתת לאנשים כאילו רווח. אתה סילמת לעצמך את הרווח. זאת אומרת, הם לקחו את ה-15,000 דולר והשתמשו עם זה, הם נתנו כל חודש כאילו שכירות, הרבה יותר ממה שהם קיבלו. מאיפה היה להם כסף לשלם את השכירות יותר ממה שהם קיבלו? מה-15,000 דולר. אחרי שנגמרו ה-15,000 דולר, אמרו, תשמע, יש פה איזה משבר, יש פה איזה מצב חדש, ופתאום אין, אי אפשר להזכיר, ואתה בא למכור, גם אי אפשר למכור, וכל הכסף הלך. עכשיו, אני שמעתי על המון אנשים שנפלו בתוך הסיפור הזה, והפסידו כסף, המון. כל המקרים שלא נפלו, זה מקרים שהאישה עצרה את זה, לא מקרים שהבעל עצר את זה. זאת אומרת, האישה היא זאת שהיה לה את התבונה, את הזה, בוא נבדוק יותר לעומק, בוא נבדוק יותר ברצינות, בוא נראה בדיוק את ה... אבל גברים מאוד מהר מתפתים, מאוד מהר מתפתים לפנטזיה. לכן אני אומר לך, יש, הקדוש ברוך הוא ברא את זה ככה שיש איזשהו איזונים בין הדברים. אבל אצל ילד ודאי שאפשר לזהות ולהבחין איפה הילד, ההפעלה שלו היא הפעלה רגשית. במיוחד, אם הילד אומר לכם, ואתם רואים שבשנה שעברה הוא למד מצוין, הוא כל הזמן אמר שהרבי אוהב אותו, והשנה הוא לא לומד והוא אומר שהרבי לא אוהב אותו. לפעמים גם הילד זה שקוף, לפעמים אתה לא צריך להיות פסיכולוג כדי גדול. לפעמים הילד בעצמו אומר לך, הרבי לא אוהב אותי, אני לא אוהב ללמוד פה. אני לא אוהב את החיידה. אליי, השבוע היה אצלי בחור שהוא בית ישיבה קטנה. הוא אומר, המשגיח לא אוהב אותי. כל הזמן מאיר לי. אמרתי לו לאחרים, הוא אומר, לאחרים הוא לא מאיר. ואף פעם הוא לא אומר לי שום קומפלימנט, שום מילה טובה. ולאחרים הוא כן אומר. הנה דוגמה. אז הילד אומר, אני לא טוב לי בישיבה. לא טוב לי בישיבה. כי אני מקבל... על איזה בסיס לא טוב לך בישיבה? על בסיס רגשי. מבחינה רגשית אתה מרגיש לא טוב בישיבה. אז אנחנו צריכים לחפש דרך איך לעזור לו עם הבעיה. אני לא יכול לדבר עם, עם הצוות לפעמים, כי זה לא יעזור לי. או אני כן יכול לדבר וזה לא, וזה לא עזר לי, לא משנה. אבל אז, אני לא, אסור לי להגיד, בסדר, אז יש לי בעיה, נעבור את השנה ככה. זה אסור לי להגיד, מצד אחד. מצד שני, צריך לדעת שבאמת לא כל בעיה אפשר לפתור. לא כל בעיה אפשר לפתור. אם זה מקצין, אם זה מגיע לממדים קיצוניים ממש, לפעמים כדאי להחליף מקום, אני לא אומר. אבל המשנה ברורה כבר מביא, שאם אדם מוצא פסול בספר תורה, באמצע קריאת התורה, שלא יהיה מהר לפסול את הספר ולהכניס אותו לארון, כי מי אומר שאת זה שתוציאים ממקומו יהיה יותר טוב. כמה שהוא כותב. מי אומר שתוציא ספר אחר מהארון, מי אומר ששם יהיה יותר טוב, מי אומר ששם לא ימצא פסול. לא לפסול אותך, לא כל כך מהר מוציאים ילד ממוסד. כי אתה לא יודע מה יקרה לו במוסד אחר, אבל ברור שנקודת המוצא צריכה להיות א', לא להתעלם, אלא לטפל ולחפש פתרונות, ב', לדעת שלא לכל בעיה יש פתרון, וג', לדעת שמקרים קיצוניים מאוד לפעמים גם כדאי להחליף, אבל זה צריך להיות מקרים מאוד מאוד... הדוגמה, היה חדר מסוים שאני שמעתי תלונות ש... רבי מקלל ומרביץ ועושה דברים נוראים בחדר. ופנו למנהל, ומנהל אמר, כן, משבוע הבא אני מביא רבי אחר. וככה עברו 4 חודשים, והשבוע הבא לא הגיע. זאת אומרת שהמנהל לא לקח את הסיפור ברצינות. לא לקח, דחה את ההורים עם איזה תירוץ ששבוע הבא אני אביא רבי אחר כזה שישתקו, אבל הוא בעצם לא לקח את הסיפור ברצינות. אז אמרתי להורים, תראו, אם גם הרבי ככה וגם המנהל ככה, אז העסק אבוד. אז כדאי כן להחליף חדר. זאת אומרת, אם יש לי שילוב כזה, שגם המנהל זה גם הרבי לא טוב וגם המנהל לא רציני, אז נכון, אז צריך לפעמים להחליף. אבל זה דבר שצריך לשקול אותו מאוד 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 בכובד ראש. עכשיו, מקביל למה שאני מדבר עכשיו, לפעמים בעיה רגשית היא לא הרבה, אלא החברים. לפעמים ילד סובל חברתית בכיתה. עכשיו, גם פה אנחנו צריכים לחלק את זה לשניים, את הנושא החברתי. לפעמים יש אווירה בכיתה של התנכלות, שמתנכלים לילד מסוים, או מתנכלים אחד לשני, שכל הכיתה היא לא בריאה מבחינה חברתית, מבחינת בן אדם לחברו. לפעמים יש ילד אחד צדיסט, שהוא נטפל לילד אחר ויורד לחייו. זאת אומרת, הכיתה היא לא כיתה חולה, אלא יש ילד אחד צדיסט שהוא עושה את זה לבן שלי. הבן שלי קורבן של ילד מסוים. כשהבן שלי קורבן של ילד מסוים, הדברים הרבה יותר קלים לטיפול. הרבה יותר קלים לטיפול. א', אפשר לפנות לרבה, ב', אפשר לפנות להורים של הילד, וג', אפשר למצוא תמיד מישהו שיטפל בילד הזה או יגן על הילד שלנו. אפשר למצוא תמיד פתרונות. כשהאווירה בחדר היא לא בריאה מבחינה חברתית, יש לפעמים, יותר זה מצוי בישיבות מאשר בחדר, אם זה יותר חזק, יותר בולט. יש ישיבות שהאווירה היא מאוד מאוד ילדותית. האווירה החברתית היא מאוד ילדותית. תיכנסו לחדר אוכל, ילדים יושבים, זורקים זיתים אחד על השני בארוחת ערב. לא שזה מי יודע מה, אבל ככל שהישיבה יותר בוגרת, זה לא יקרה. ככל שהישיבה יותר ילדותית, זה יקרה. תיכנסו לשירותים, תמצאו שם את כל הדרשות על כל אחד על הקירות. אמר לי פעם יהודי חכם, איך אתה יכול לדעת מי כותב לך על הקירות בשירותים? איך אתה יכול לדעת מי זה התלמיד שכותב? אמרתי לו, איך? הוא אומר, תחכה 10 שנים, תקבל אותו עוד 10 שנים, שהוא כותב את המכתבים למערכת בעיתון, הוא אומר, זה אותם טיפוסים. אותם אלה שילדים כתבו על הקיר בשירותים, רגע, עושים מכתב למערכת בעיתון. אבל התופעות האלה קשורות מאוד לילדותיות ובגרות. זאת אומרת, ככל שהישיבה יותר ילדותית, התופעות האלה הן הרבה יותר חזקות. וחלק מילדותיות בחברה של ילדים זה לצחוק על מישהו. יש לך חולצה של עניים, יש לך נעליים לא מודרניות, יש לך כיפה כזאת, יש לך כל מיני דברים מהסוג הזה, שילד פתאום הופך להיות עם הרגשה מאוד מאוד קשה, ילד מסוים עם הרגשה מאוד קשה, כי צוחקים עליו בחברה. זה גם בעיה רגשית. זה גם בעיה רגשית שילד בא ואומר, אני סובל חברתית. אז יש גבול מסוים או רמה מסוימת שזה לא נורא. אבל יש מקרים שזה ממש רוצח ילדים. והילד באמת לא מסוגל ללמוד, ולא מסוגל להתפלל, ולא מסוגל לתפקד, כי הוא סובל רגשית לא מהצוות, אלא מהחברה. זה סכנה יותר גדולה מכל סכנה אחרת. איפה שהבעיה הרגשית היא בחברה ולא בצוות, פה אנחנו מוכרחים, או אם יש לנו כלים, לעזור לו, לחזק אותו. אני זוכר שלפעמים לוקחים ילד כזה, נותנים לו 50 שקל, תעשה גמח של כלי כתיבה בכיתה. עכשיו, הילד קיבל איזה מעמד של חשיבות, הילד קיבל שכולם צריכים אותו, כולם באים לקחת מהגמח שלו. לפעמים זה עוזר, לפעמים ילד שהוא קורבן כזה של בעיות חברתיות, נותנים לו איזה כלי שייתן לו מעמד חברתי. לפעמים זה עוזר. לפעמים לוקחים בחור מאוד טוב בכיתה, בחור עם מנהיגות. לוקחים בחור עם מנהיגות. לא אנחנו בעצמנו כהורים, אבל שולחים את המורה שלו, את המגיד שיר שלו. תן לו 10-20 שקל שילמד עם הבן שלי חצי שעה ביום בהפסקה. עצם שילדים רואים שהוא פתאום חבר של שהבחור שהוא עם המנהיגות בחברה, הוא חבר של הבן שלי, זה מעלה לו את המעמד החברתי, מפסיקים לצחוק עליו, מפסיקים להציק לו. אבל צריך לדעת שהצוחקים עליו ומציקים לו זה בעיה רגשית. זה בעיה רגשית לא פחות מבעיה רגשית שיש לי אצל מורה או אצל דברים כאלה, וזה בעיה רגשית ש... היא מחייבת טיפול יותר חשוב ויותר דחוף ויותר מהר מבעיות רגשיות מול צוות.
אגרוף בקיאה גם, אז זה פתרון.
מה אתה אומר?
תגיד לילד, תן לו קצת אגרוף, ככה שהוא לא יסכם.
לא, אתה לא פותר את הבעיה. אם תגיד לילד, תן לו אגרוף, הגדלת את הבעיה. כי הוא... השני יבוא עם רצון של נקמה ועם שנאה יותר גדולה, ויפסיק להיות מעשה ילדות וכבר יהיה מידות. יש הבדל בין צרות שאתה עושה בגלל מעשה ילדות לבין צרות שאתה עושה, אתה מעביר את זה לפס של מידות במקום לפס של מעשה ילדות. זה צריכים פתרונות חכמים לבעיות האלה. זה לא הולך בדרכים כאלה. אבל בסך הכל צריך לדעת שההצלחה הלימודית של ילד, ההצלחה החינוכית של ילד, מאוד מאוד תלויה במערכת הרגשית שלו. ככל שמערכת הרגשית שלו יותר יציבה, ככה הוא יותר יצליח. ככל שהיא יותר בעייתית, ככה פחות הילד יכול להצליח. תודה רבה.